יפה מאוד. כ"ו, אז תסתכלו בבקשה, קחו לכם את הדפים שיש לו. סעיף כ"ו. בוא, תקרב, תקרב קצת אורי, בוא, תחמם לנו פה את האווירה. אז אם ככה, אין לנו פה, אין לנו את ההמשך של כ"ו אין לכם. נכון? זה מגיע עד כ"ו? אין את ההמשך, אה? עד השם יעזור. נעשה את זה בעל פה, נקרא את זה. והייתם צטאו, תמר. זה. לא נעים לי, אתה יודע, לא כולם יודעים מי אני ומה אני. לא כל דבר שאתה יודע, אתה צריך גלות. טוב, יאללה. בואו רגע לסיים, לפי דעתי אנחנו קצת צריכים לסיים לפני כן את לגבי ההתאבדות. נקרא את שנייה את קפה, שם עצרנו בפעם האחרונה. אל תבכו לממית עצמו בלבד, בכו בכו גם להולך ומת. רואים אותי בפסקה קפה? בסדר צדיקים? זו הייתה הפסקה האחרונה שדיברנו עליה. בעצם מה שקורה עם האנשים, הרבה אנשים אין להם הערכה לחיים. כן, אנשים, הוא מדבר על תופעה של התאבדות שהייתה לפני 80 שנה, היום אנחנו יודעים שההתאבדויות הן הרבה יותר תכופות, כן? זה קורה להרבה יותר אנשים. אז הוא אומר ככה, אל תלכו לממית עצמו בלבד, בחו בחו גם להולך ומת, פסקה קפה. העולם מתעונן על הפקרת החיים כעת ועל המאבדים את עצמם לדעת שנתרברו רחמנא ליצלן. ואני מוסיף לדאוג גם על החי ההולך. לא המית את עצמו, ומכל מקום מתו. החיים נעשו זול והפקר אצלו לחיות או לא לחיות, אחת היא לו. כן, הבן אדם שהוא כרגע נמצא במצב נפשי לא כל כך טוב, אז הוא, כאילו, החיים מבחינתו הם זולים, לא משנה, חי, מת, לא. והוא אומר, פשוט יותר לשים לב. אתה רואה חבר שלך עצוב, אתה רואה שעובר עליו איזשהו משהו, שתהיה לך תשומת לב. לשים לב שהבן אדם שלידך הוא לא מה שנקרא... כמו אצל נשים שנקראות אלמנות חיות, חס ושלום. כלומר, אישה שמצד אחד היא חיה, יש לה בעל, אבל היא עצובה מאוד. היא חיה לבד, כן? או בן אדם שכאילו יש לו את הכל, אבל אין לו שום דבר. בסדר? אז לכן, בגלל שלמדנו את זה, אני לא תוכל את זה יותר מדי, נמשיך לפסקה הבאה. מתחילה היה היצר הרע צריך להתאמץ להביא את האיש לידי כפירה. יש לכם פה דפים, בסדר, צדיקים? או, אשריך, אביתר, לא? שסתפרת. יפה לך, יפה מאוד. חזק וברוך. בוא תתקרב, קצת תקרב, תהיה איתנו, בוא. או, מה, טוב לך ככה? אז לא נלחיץ אותך. כן, הוא נקבע אל הכלים. יפה. מתחילה היה יצר רע צריך להתאמץ להביא את האיש לידי כפירה בדין ודיין רחמנא ליצלן. עד שיבגוד בשם אלוקיו חס ושלום. ולא בנקל ולא תמיד אתה לו זאת. ואתה התבוננתי וראיתי אנשים שאינם כופרים והולכים בשריות ליבם. רק מפני האנוכי שלהם שהוא זל והופקר אצלם, ימות, יחיה, גן עדן, גיהנום, למי לאנוכי שלו. והאנוכי הוא זל והופקר אצלו ואינו כדאי לטפל בו ולדאוג עבורו, אשר קרחה בדרך, קריאות בכל, אף בעצמותו. מסבירים. פעם, כדי להפסיק להיות אדם שעושה תורה ומצוות, אז בן אדם היה אומר, תשמע, אני חייב לכפור. אחרת, אם אני לא כופר, אז אני חייב להביע לויאליות. כאילו, אם יש השם, אז יש תורה, אז יש מצוות, אז אני חייב לקיים. אבל היום, ברוך השם, כן, בן אדם בא, מסתפר איך שבא לו. היה לי שיחה עם מישהו, לא משנה, עושה הכל טוב. כן, היום אין כפירה. היום אין כפירה בעולם. האנשים היום, הם, אין להם שום, לא, אין להם בושה להגיד, אני תאוותן. לא בא לי פשוט. בסדר? פעם שהעולם היה יותר, מלחמות היו אידיאולוגיות, אז היה בושה להגיד, אני לא עושה דבר מסוים, או אני לא מקיים את היהדות בגלל שאני חלש. או תאוותן. פשוט אני, אתה יודע למה לא מקיים? יש לי אידיאל אחר שאני דבק בו. ולכן אני לא מקיים את היהדות. בסדר? זה בעיה בעבר. אבל היום, לפחות ככה הוא מתאר, למרות שהרב קוק מתאר את הדברים אחרת, הוא בא ואומר, יש אנשים שפשוט הם רוצים ללכת בשריעות ליבם, היצר הוא זה שהם מטעל אותם ומנתב אותם, ולא רצו ישראל להתיר להם את העריות, וזהו, ונגמר הסיפור. הרב קוק מתנגד למה שהוא אומר כאן, אדמו"ר מפיאסצנה. הרב קוק טוען, הפוך. הוא אומר, בדורות עברו, הסיבה שאנשים בעטו בתורה, זה היה בגלל שהם רצו להתיר... איך? לא, זה היה בדור הזה, בדורות הללו. בעבר, אתה יודע מה אנשים בעטו בתורה? בעטו בגלל שהם רצו לחיות חיי הפקר. ובדור שלנו, ככה הרב קוק אומר, לפני 100 שנה כבר, יש לו מאמר שלם שנקרא מאמר הדור, הוא עושה איזה דיאגנוזה על הדור, הוא אומר, אתה יודע למה אנשים היום כופרים בתורה? בגלל שלוקחים להם את התורה הגדולה, ומסבירים להם את זה בצורה קטנה. אדם אידיאליסט וגדול, שרוצה לשמוע דברים עמוקים, שהוא שומע דברים קטנים, זה מעצבן אותו ומרתיע אותו. וזו הסיבה שאנשים היום בועטים בתורה. ככה הרב קוק אמר, זה קצת הפוך ממה שאנחנו רואים פה, כי הוא רוצה לטעון שדווקא בדורות הללו, יש עניין של תאוותנות, וזה מה שגורר את הבן אדם. אבל שני הדברים נכונים. בסדר? זה לפי דעתי חזרה על פעם שעברה. כף בב. אתם יודעים שיש לנו זמנים בשנה שמאירים. יקו, אתה תוכל לעשות לי טובה, מותק? אני מעריך שאנחנו נעבור גם לדף הבא, ואין לי פה את הצילומים, הייתי בתור שיש לי. אני יכול לתת לך, אתה תיקח ממנו את הספר, ותצלם בבקשה את שין מן ב' ושין מן ג', זה בסדר? כאילו את ההמשך של כף זין. בסדר, צדיק? כן, כבב, אבל כאילו את ההמשך שלו, כי אנחנו נגיע לשם היום. בסדר? סליחה על התירחה. יעקב, אתה... זאת השם. סליחה? כן, כן, בן אדם בא. אומרים לו, אתה יודע מה זה להיות דתי? תעשה תה בכלי שלישי, אל תברור בשבת, אל תחרוש בשור וחמור יחדיו, אל תשבת ששעטנז. זה התורה, זה כאילו מה שיש... אבל אם אני מדבר על תורה, אתה יודע מה התורה עושה לבן אדם? איך היא מנהיגה את הבן אדם? איך היא מנהיגה את העם? איזה ליווי היה לעם ישראל בכל שנותיו בגלות? איזה ליווי היה של הקדוש ברוך הוא שכאשר עם ישראל היה במדבר? בן אדם פתאום יש לו מוכין אחרים לגמרי. הוא אומר, וואו, מטורף. בדבר כזה אני רוצה להאמין. בדבר כזה אני רוצה להתקרב. אתה מבין? אז שאתה לוקח בן אדם גדול, אתה מסביר לו משהו בצורה קטנה, אז זה דוחה אותו. כי אחרת אין להסבר לזה שהאנשים הכי אידיאליסטיים, שהיו מוכנים למות במלאריה ולייבש ביצות, ואני יודע, משפחות שלמות שנעלמו פה מעל במת החיים שלהם, למה לעשות את זה? אתה יודע למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו אנשים שחדורי אידיאל. ברגע שאני מקבל תורה שהיא נראית לי קטנטונת, אני לא רוצה בה. בסדר? ביאליק, ברנר, כל החבר'ה האלה, הם היו בתלמוד תורה שהם היו קטנים, אתם יודעים? כל החבר'ה שאחרי זה יצטערו בסוג מסוים של כפירה, הם היו אנשים שהתחנכו בגלות בתלמודי תורה. רק הם בעטו בזה בזבנג רציני. ויש מה נראה? של הציונים, כאילו הציונות החילונית. בסדר? זאת אומרת, הם באו, הם אידיאליסטים, הם אנשים שרגילים לחיות למען איזה אידיאל, לחיות למען איזשהו רעיון גדול. פתאום אתה אומר לבן אדם, האמת היא שבתורה אין רעיונות גדולים, יש בעיקר כאילו רעיונות קטנים, תעשה כמה מצוות, העיקר תהיה בצדיקומטר בעניינים, לא ימנגלו אותך והכל יהיה בסדר. אז הוא אומר, מה זה השטויות האלה? ברור? איך? זה נכון ידידי, אבל מאז המדבר אני אומר, אנחנו עברנו את הגלות. בגלות, הנהגה לא הייתה מי יודע מה, זאת אומרת, בן אדם מה שהוא היה צריך לעשות, זה לחיות בשטייטל שלו, ארבעת המינים, לשמור על היהדות, לא היה צבא, לא היה כלכלה, לא הייתה הנהגת מדינה, לא הייתה עמידה מול הגויים במובן הזה של מדינה שחיה ותוססת וכלכלה וחקלאות. היום אנחנו באתגרים הרבה יותר גדולים, נכון? איך נראית כלכלה יהודית? איך נראה צבא יהודי? איך נראית, איך נראה סחר וממכר של יהודי כשר וטוב. אנחנו נדרשים הרבה לשאלות שלא נדרשנו אליהם 2000 שנה. בסדר? פתאום אתה צריך לחיות בתודעה של מלך, בתודעה של מנהיג. אתה לא תחת הגויים, אתה לא חי באיזה חבל ארץ, ויש לך את המנהיג הפולני, או הפך הטורקי, או ה... לא יודע, מבינים? אתה שונה, אתה הריבון פה. מה שאתה עושה זה מה שיהיה. כן, ברוך השם, יש. אומר לנו חכם סימן טוב, הוא צודק, יש מה לעבוד. נכון, צודק. בסדר? יאללה. אנחנו ברשותכם עוברים לפסקה כבר. מוכנים? האדמו"ר מפיאסצנה. להגיד לך מה השם המלא שלו? שמו בישראל, רבי קלונימוס קלמיש שפירה. הצלחת? החדר נאור. טוב, להטריח אותך עוד פעם? לא נורא, אתה אומר. לפי דעתי זה המפתח הזה, אחד מהמבריקים האלה, זה אחד מהלבנים. יעקב, תודה רבה, זה מחפר לך על כל ההבנות בעזרת השם. אתה מגיע לשם למעלה, אתה אומר, אני תחנתי אצל הרב רן. עוד השנה. טוב. התחלתי להגיד. יש לנו, יש זמנים שהם מאירים בתכונתם. זאת אומרת, יש לנו זמנים שהם מועדים לפורענות. יש זמנים שהם מועדים לפורענות. תביא לו רק איזה דף, בבקשה. בסדר, דניאל? בוא תתקרב, פה יושב קרוב ליד ארון. או פה, או פה. תפוס מקום. בסדר גמור. אנחנו בפסקה כבר. יש זמנים שהם מועדים לפורענות, ויש זמנים שהם מועדים, נקרא לזה, לצמיחה. בסדר? הימים הנוראים, הימים הנשגבים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, זה זמנים שהם מראויים לצמיחה. ימים שהם מועדים לפורענות, תשעה באב, נכון? דברים ש... והגויים ידעו איזה טוב מאוד. פרעות קישינוב התחילו בתשעה באב, גירוש גוש קטיף, סביב תשעה באב, בית ראשון ובית שני נחרבו בתשעה באב, בסדר? ראשון ושני, זאת אומרת, הם מזהים את הנקודות החולשה האלה, כלומר, צריך להתרגל לקרוא את הזמן, לא רק בצורה כזאת כרונולוגית, אלא בצורה שכבתית, כלומר, לראות לאורך כל הדורות, שבתשעה באב יהיו המון המון פרעות, אתם מבינים מה אני מתכוון? כלומר, זורח עליי עכשיו איזה אור חיובי לצורך העניין, או לצורך העניין עכשיו נמצא באיזה תאריך שיש בו, שהוא מועד לפורענות. נכון, נכון, אתם פרחיתם בחייה לשעתה, הרי למה יש לנו תשעה באב? כי המרגלים חזרו והוציאו דיבת הארץ רעה בתשעה באב. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם פרחיתם בחייה לשעה, עתידים אתם לאכול בחייה לדורות. כלומר, גם בית ראשון, גם בית שני ועוד הרבה אסונות. טוב. למה אני אומר את זה? כי גם בשבוע יש לנו נקודת פיק, נקודה גבוהה. מה הנקודה הזאת? סעודה שלישית. אופה. שבת והי נפש, שבת היא מקור הברכה. הדבר, הזמן הכי אצילי, גבוה ושמסוגל לשינוי, סעודה שלישית. למה? כי סעודה שלישית היא רגע לפני חיי המעשה. כלומר, שם זה נקרא רעבה דרעבין. רצון הרצונות, שם אני יכול לגבש את הרצונות שלי למשך השבוע. אני אומר לעצמי, השבוע אני קם כל השבוע. השבוע אני עושה ככה וככה, בסדר? כלומר, אני מגבש את הרצונות שלי, אני מתפלל על הרצונות שלי, ומחר בבוקר אני גם מתחיל לממש אותם. או, עוד איזה צדיק שהרבה זמן לא ראינו. ברוך הבא. בסדר? ברור? לכן צריך להכיר את זה, חכם יאיר, את סעודה שלישית. לקרוא בפנים? עיניים בפנים בבקשה. תמה אני, למה זה אין מרעישים כל כך בשעה שהולכים לשלוש סעודות. שלוש סעודות כוון הסעודה שלישית. שלשידס, כמו שאומרים ביידיש. בסדר? כל כך בשעה שהולכים לשלוש סעודות, כמו שמרעישים בשעה שהולכים לכל נדרי. נכון? איך? או, אומר לנו החכם השלם, בעל רגלי הפלדה והשרירים המסורגים. אומר רבנו, עד שאתה משווה לי, מה אתה משווה לי בין כל נדרי לסעודה שלישית? זה מה שאני רוצה לומר, שבמובן הזה, כמו שהשעה הזאת שנפתח יום כיפור, ואתה אומר, וואו, אני עכשיו לקראת יום גדול, שהוא יום של כפרת עוונות, ועצמותו של יום מכפרת, אתם יודעים שגם אם בן אדם, כל היום במיטה ביום כיפור, מבחינת בטטה דקדושה, לא עושה כלום, רק הופרים אותו מצד לצד שלא יהיה לו פצע לחץ, יום כיפור מחפר לו. כן. עצמותו של יום מחפרת. שווה, אה? מבחינת בטטה ביום כיפור, שווה. לא, הוא צם, הוא אומר, מה עושה בן אדם? לא מתפלל. לא מתפלל, יש לו אפשרות רק לצום ולשכב במיטה, עדיף שיעשה את זה, מאשר שיגיד את כל התפילות ויוכל. צורך העניין. פלא, זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. בסדר? במובן הזה הוא משווה, הוא אומר, אדוני, יש לך איזה מעין יום כיפור קטן, כמו שיש לך בערב ראש חודש, יום כיפור קטן, ראש חודש, כל ראש חודש זה ראש חדש, יש לך ערב יום כיפור, אתה יכול לחפר על ההבנות שלך, יש לך סעודה שלישית, שהיא מבחינת יום כיפור, שנמצא בכל שבוע ושבוע. בסדר? במובן הזה הוא משווה ביניהם. כלומר, שיש לי בתוך כל שבוע, יש לי נקודה מיוחדת שאני יכול לרכב עליה ודרכה בזה. כן, בשבוע. כן. מה שאתה שומע? נכון, אז הנה, בבקשה. ברוך הבא ליהדות. בסדר גמור. מכון מאיר. ידעת? יאיר, ידעת את זה? יפה מאוד. אז ברשותך, אני מתחיל לקרוא. יש שלוש עד שיעקב יחצוב את כל העצים בברזיל ויביא לנו את הדפים הבאים. מה הסיבה? מה שהתחלתי להגיד, זה נקרא רעבה דרעבין, רצון הרצונות. רגע לפני שאני הולך לממש את כל החלומות שלי ואת כל העניינים שלי במשך השבוע, אני בעצם מרכז את כל הרצונות שלי, את כל המאוויים בקטע טוב, את הרצון הרוחני שלי, את האידיאלים שאני רוצה להגשים אותם במשך השבוע, את המידות שאני הייתי רוצה לתקן אותם, את ההרגלים המגונים שאני רוצה להפסיק איתם, של נעליך מעל רגליך, של נעליך מעל הרגליך. אני רוצה עכשיו להפסיק איזה הרגל, סעודה שלישית זה זמן שהוא מסוגל לחשוב במחשבות גבוהות וטובות. בסדר? יש שלוש, מי שעושה, כולם עושים סעודה שלישית? זה מסביר את הכל. לא, אז באמת צריך להקפיד על זה. צריך להקפיד על סעודה שלישית, וגם על סעודה רביעית. אומרים שסעודה שלישית זה עבודה על המידות. נכון? אתה עוד לא גמרת צהריים, אתה כבר אוכל סעודה שלישית. אז זה גם עבודה על המידות, במובן הזה שאתה קצת יותר תופח, אבל גם זה עבודה על המידות, כי הרבה פעמים לבן אדם לא בא לו לעשות סעודה שלישית. בעיקר בחורף, נכון? כאילו, עוד לא גמרת את החמין, אתה כבר צריך לדחוף איזה הרינג. אז באמת צריך בשום שכל, לקום יותר מוקדם, שהשבת תהיה יותר ארוכה. ממילא, יש מקום לסעודה שלישית, ביישוב הדעת. נכון. סנר, כל האוכל חמין חייב מיטה. כן. טוב, יש שלוש סעודות שממש איני מוצא לי מקום. דומה לי כאילו עד אתה הייתי מוסתר, או הסתרתי עצמי מנגד השם. הוא אומר, אני לפעמים, בסעודה שלושית אני חווה שאני ממש לא בסדר. כי זה סוג של זמן של חשבון נפש. נכון, שיר עם נוגים כאלה, שקט מסביב, אין את הרעש, אין את הסכי הדעת, לא פלאפונים ולא עניינים. כן, בדיוק הכל כזה, בדמדומים כזה, בדמדומי הנפש. ואתה ענייני נמצא לפניו התברך פנים אל פנים, ועיניי מעלה מביטות בי ובקרבי מעבר אל עבר, כלומר אני עובר על עצמי איזושהי סקירה פנימית, ואת כל שמצה, אף כל נקודה פגומה אשר בי, וואלה, אני עובר עכשיו איזה סקירת מערכות, בסדר? כמו איזה סיטי כזה, מה קורה איתי, מה המצב שלי? בצער, רואות ומוכיחות, לא נעים, לא נעים, המצב לא מי יודע מה. הבושה תדחקני, והפחד יפלצני. הוא אומר את זה בתור בן אדם צדיק. מה נאמר אנחנו? יותר נכון אתם. סתם, קיצור. איפה אני מונח? רוצה אני להסתיר עצמי בין אנשים תחת השולחן, כן, רוצה להתחבות, אבל אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אסתר. במקום שאסתר, שם נמצאת. כן, אתם יודעים שהאדם הראשון, אחרי שהוא חוטא ואוכל מעץ הדעת, מה הוא עושה? מסתתר, בורח, נכון? שואל אותו הקדוש ברוך הוא, אייכה? תגיד, אתה גנוב. אני רואה אותך. לאן אתה בורח? זה לא היקע במובן הפיזי. הוא אומר, היקע כאילו, איפה אתה? לאן הלכת? לאן הידרדרת? אמרתי לך, מכל עץ הגן אתה יכול תאכל, אתה יכול לאכול מהכל. עץ אחד אל תגע בו. אורי, אתה איתנו, נכון אורי? אחת הפעם עץ הדעת? איך? לא יצא לך. אז הסברנו באחד השיעורים, שבעצם אנחנו, לא, כתוב שכל החיים שלנו, אנחנו מתקנים את חטא האדם הראשון. זה נקרא זוהמת נחש הקדמוני. כאילו, נחש הטיל בנו איזה זוהמה. אנחנו לא רק מתקנים את מה שהאדם הראשון עצה לפני 5,785 שנה. חטא האדם הראשון זה כל פעם שאנחנו מפספסים. או לצורך העניין, כל פעם שאנחנו אוכלים משהו לפני הזמן שלו. נכון? הרי כתוב שאם הוא היה מחכה לשבת, הוא היה יכול לאכול מעץ הדעת. אתם יודעים את זה? הרי מתי הוא אוכל מעץ הדעת? הוא אוכל את זה בערב שבת. יום שישי, בין השמשות, כאילו עוד רגע נכנס שבת, הכל בסדר. הוא החליט לאכול את זה לפני כן. כלומר, הוא הקדים את זמנו, ויכול היה אחר כך לעשות את זה ביתר, הוא עושה את זה באיסור. שנאמר, מים גנובים עם טקו, וואלה, סבבה לאכול משהו שקצת אסור, נכון? זה כיף. איך? טוב, זה גן עדן, לפני הזה, היה נופל לו, לא משנה, היה יכול לאכול, אל תדאג. מה, מצד שהוא כותף? יהיה בסדר, אפשר למצוא לזה, אז האוכל היה נופל לו לפני כן, יכול היה לאכול את זה בשבת, ככה אומר הזוהר. בסדר? כל פעם, האם לכבודו יצא פעם לאכול בלי לברך? יפה מאוד. אז זכית לחטוא בחטא האדם הראשון. אתם מבינים? כל פעם שאני לוקח משהו לפני זמנו, כן? כתוב דוד המלך, ראוי היה לבת שבע, אלא שאכלה פגע. כלומר, באמת בסופו של דבר, בסופו של יום אומר הזוהר, דוד המלך היה צריך להתחתן עם בת שבע, אבל מה הוא עשה? הלך, שלח את אוריה החיתי, עשה כאילו, זה... התחק... והתחכמהו, ויקדימהו, ויוכל מעץ הדעת, ויחטא בחטא האדם הראשון. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, כן, בא בן אדם, הולך לאיזה דייט, עם איזה רבנית, חכה, שים את הבת, חכה רגע, אל תאכל פגע, אל תיגע פן תיפגע, בסדר? כל פעם שבן אדם עושה משהו שלא כסדר, שהוא מקדים דבר לפני זמנו, הוא בעצם חוטא בחטא האדם הראשון.
גם בן אדם שלא שומן הגיע, הוא בעצם חוטא בחטא האדם הראשון.
כן. ובעצם אנחנו לא מתקנים רק משהו שקרה לפני אלפי שנים. אנחנו מתקנים את ההתנהלות שלנו כאן ועכשיו. גם בן אדם שאוכל בלי לברך לצורך העניין. הברכה היא בקשת רשות, כן? הכל שלו. הכל של, כתוב, כל האוכל בלא ברכה אומרת הגמרא מסכת ברכות, כאילו גזל את הקודש הבריחו ואת כנסת ישראל. הפירות, הירקות, הכל שייך לו. אתה רוצה לאכול? תברך. תבקש רשות. ברוך אתה השם, אתה, זה משלך. בורא פרי הגפן, בורא פרי העץ, אתה זה שלך הכל, אני מבקש רשות. לאכול דבר בלא ברכה, זה בעצם סוג של אכילה מעץ הדעת, סוג של חטא אדם ראשון. ברור? זכיתם, אה? כן, בבקשה, חכם דניאל. כן. נכון. או, חז"ל אומרים, כל הנשמה תהלליה, הללויה, על כל נשימה ונשימה, ככה חז"ל אומרים. אתה, האמת היא שאתה, היה ראוי, אבל מה, כל היום אנחנו מברך. אז אנחנו אומרים, אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. או, זה היה אותו עניין, אותו עניין. בסדר? אבל באמת אתה צודק, חז"ל בשיפולי גלימתך, כיוונו לדעתך, ואמרו, כל הנשמה תהלליה, הללויה, על כל נשימה ונשימה. זכיתי. זכיתי לנשום. אלוקות. בסדר? שתי נקודות על השאלה, וגם בונוס וסוף שבוע בבית רימון. בדירה ש... דבר אחרי זה אם יש פה אנשים שתקתקים את העניינים, את הנכסים. טוב, יאללה. בכל מקרה, נחזור לענייננו. אני מקווה ש... יעקב שמה מסתדר, זה נראה. טוב, מקסימום אני אקרא לכם פה בעל פה, בסדר? הבושה תדחקני והפחד יפלצני. רוצה אני להסתיר עצמי בין אנשים תחת השולחן, אבל אנה אלך מרוחך ואנה פניך אסתר, במקום שאסתר, שם ניצאת. הנה, אתה הלכת לעזור לו צדיק? תודה. ובמקום שאתחבא, שם מילאת. וכשאני מגיע למזמור לדוד, השם רואי לו הרסה, כן, הוא היה אומר את המזמור הזה בסעודה שלישית, לא יראה כי אתה עמדי, תדבק לשוני לחיקי, לבלי לדבר, כאילו אני, איזה סוג של בושה כזאת, אני כאילו עושה חשבון נפש, ואני, האם כל כך עזות כי בי, לקפוץ אתה מן מקום בושתי, לאחוז בכנפי כבודו ולמור, כי אתה עמדי, אני ממשיך לקרוא בעל פה, תהיו איתי. ועיני השם מביטות בי בכל כך יגון ומוסר, עד שמנקות את ליבי ושורפות את כל גופי. הוא בעצם אומר לעצמו, איך אני יכול להגיד, כי אתה עמדי? איפה אני? ואיפה הקדוש ברוך הוא? איפה מה שהוא נותן לי, ואיפה מה שאני מחזיר לו בחזרה? איזה סוג של כפיות טובה. בסדר? איזה סוג של ריחוק. אתם צדיקים, אז אתם יודעים על מה אני מדבר, אבל אולי שמעתם על אנשים שמרגישים לפעמים סוג של ריחוק. הרב קוק כותב הרבה מקומות שהאיסורי גיהנום שיש לבן אדם, זה לא איסורים להיות בצוער או תחת, זה עצם התחושה של הריחוק. זה ממש איסורי גיהנום. וואו, כמה אני רחוק, כמה אני לא בעניינים, כמה אני לא מרגיש קרבה, כן? קרבת השם לי טוב, אני לא מרגיש את הקרבה הזאת. מה? בסדר חברים, מבינים? אני ממשיך לקרוא ברשותכם, תהיו מורכזים. יש פעמים סוג של יומן אישי כזה. יש פעמים שכל כך בוש ונלחץ אני, עד שכמעט לא קמה רוח בי. רואה נפשי את מיעוט ערכי, אף של הטוב שיכול אני להעלות בי. כן, אני יכול, יש לי כל כך הרבה מתנות, ואני לא מצליח להפיק ממני את הטוב. נגד קדושת השם אשר אתה לפניה. דומה נפשי באותה שעה לתולעת שהתפרה בחוזק ויופי בניינה, שבנתה באדמה. כן, בא בן אדם, הוא בנה, אני יודע מה, איזה ארמון חול, על חוף הים. וואו, תראה מה זה. איזה עוצמות מטורפות, תראה מה אני, פתאום בגל אחד, גומר את הכל. על מה אתה מתפאר? על מה אתה אף על עצמך? והנה נתפקחה פתאום, והסתכלה בארמונות בני אדם וביופיים, ונוכחה אשר חוזק בעניינה שטות ואבן. אני כאילו בעצם מסתכל על המגדל מחול שאני בונה על חוף הים, ובעצם אין בו שום סוג של יציבות, היציבות היחידה, זה רק אם אני משליח מבטחי על הקדוש ברוך הוא. ויופיה באדמה, שמץ ורמס. גם הקדושה, גם התארה שמוכשר אני לבוא במעשיי. איפה אני ואיפה מה שאני מסוגל להגיע אליו. עין ואפס בפני תהור עיניים, נמיכיות ושמצה, בפני מי שגם השמיים לא זכו בעיניו. אין גם מאז זאת התעתי. כן, תמיד אני יודע שיש פער ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אבל רק ידעתי, ואתה? בשלוש סעודות קדושתו התברך שנקרבה לי כאילו לוחצת ורומצת את כל עצמי. ונגד רואה התברך גם האור שבתכלית מעשיי לחושך יפה. בקיצור, הוא חש את התחושה הזאת של הריחוק בינו לבין הקדוש ברוך הוא. בסדר? אתם איתי בתיאור? יש עוד כוחות או שאני אעבור לפסקה הבאה? להמשיך? ומגודל נמיסתי ומאפס אפיסתי אין עמידה ואין מציאות. נפשי מתחזקת ומרבת עוז יעבור עליי מה, וצועקת גם היא, גם כי ילך בגיא צמרת, לא היה כי אתה עמדי. גם בן הטיפש העיוור והשבור קורא את אביו המלך, אבי אתה, כן? אם יש ילד שהוא מפשל, אז מה, זה גורם לו להפסיק להיות ילד? הוא נשאר הילד שלו. גם אני בן חוטא, אני עדיין בן של הקדוש ברוך הוא. אז אני יכול עדיין להגיד, אבא, אבא, אתה איתי? בהקשר הזה אני רוצה לספר לכם סיפור על הרב אליהו. שימו לב. לפני כמה שנים, עשינו ליל הסדר בבית של הרב אליהו. קיצור, אתה נכנס, בית של הרב מרדכי. הרב מרדכי היה הדוד של אשתי. בסדר? אח של חמי. באנו כל החבר'ה, כל אחד בא עם הצאצאים שלו, וזה כולם כאילו נכנסים לבית של המלך, כן? לבית של זה ולחוצים, שלא נהפוך את היין, וזה תמיד, תמיד, תמיד זה מה שקורה, נכון? אתה בא עם הילדים, אומרים, חבר'ה, אל תיגעו, אל תעשו בלגן, פאפ, איזה נכד פה, מפיל שם, זה מפיל כאן. טוב. והרב אליהו באמת היה נינוח ומסביר פנים, וככה קשוב לילדים, ושואל אותם שאלות, והם היו עושים מצגות, מאיפה באתם, ממצרים, לאן אתם הולכים, לירושלים, וזה. ותמיד הוא היה מספר בשלב סיפור, על האבא הזה שאנחנו אומרים, כאילו שגם שאתה חוטא, אתה עדיין נשאר בן. מה הסיפור? הוא אומר מעשה במלך אחד, שהיה חי באיזה אי. יום אחד באו שודדים וחטפו את הבן. טוב, האבא, המלך מאוד מאוד הצטער, חטפו לו את הבן, לא יודע מה לעשות, אין לו מושג לאיפה חטפו אותו. וזה. ויום אחד הוא מחליט לעשות, אחרי הרבה שנים, מחליט לעשות סיור בממלכה שלו. הממלכה שלו הייתה בנויה מהרבה איים קטנים, והוא מחליט לשוט בספינה ולנחות בכל מיני איים כאלה ואחרים. הבן שומע שאבא שלו עושה סיור, אבל הוא בטוח, הוא יודע שאבא שלו בטח בטוח שהוא מת. בסדר, חטפו אותו, קניבלים כאלה, בטח שמו אותו בסיר, אכלו אותו וזה. הוא מגיע לאי, והבן אומר, וואלה, יש לי הזדמנות עכשיו לפגוש את אבא שלי. מה אני עושה? כדי שאבא שלי ידע שאני נמצא פה. בקיצור, עד אז הוא היה כנראה בתוך הסיר, קופץ החוצה, ומגיעה האונייה של המלך, נפתח הכבש, המלך יורד, כולם עם דגלונים כאלה בזה, יחי המלך, יחי המלך, יחי המלך, וזה. והמלך עושה סיור, והבן מקטט את רגליו כדי ליצור קשר עין עם האבא שלו. עכשיו, מאיפה אבא שלו יאמין שזה הוא? כאילו, הוא אומר, אבא, אבא, כאילו, טוב. אף אחד לא מתייחס אליו, המלך בוודאי לא מתייחס אליו, כי הוא לא מאמין שהבן שלו עדיין חי. בקיצור נגמר הסיור אחרי שעתיים, ואז הספינה עוד פעם פותחת את הכבש, והמלך מתחיל ללכת. יש שתי שורות, כולם ככה, אתם יודעים, כמו שומרי ראש, שמים ידיים אחד ליד השני, כל הסמניקים, בקיצור שומרים בזה, ואז הבן אומר, זו ההזדמנות האחרונה שלי להתראות עם אבא שלי. עוד רגע הוא הולך ועסק אבוד. הולך המלך, מתחיל ללכת אל הכבש, פתאום אומר את זה, אבא! המלך מסתובב, הוא אומר, בוא נה, הכל הזה מוכר לי. ממשיך ללכת, אבא! הוא אומר לשרים שלו, תקשיבו רגע, הכל הזה מוכר לי. זה הבן שלי, אמרו לו, לא, איך זה יכול להיות? הבן שלך נכתב לפני 20 שנה. הוא אומר לו, לא, אני חייב לחפש. מסתובב, מתחיל ללכת בחזרה, והוא שומע, אבא, אבא! הוא מסתכל על הבן שלו, וואו, זה הבן שלי. לוקח אותו מהעבר לשורות, אומר, רגע, רגע, תזוזו בבקשה. תנו לבן שלי רגע להתקרב. להתקרב אליו. וואו, אני לא מאמין. זה אתה. אבא, וזה, והוא בוכה וכולי, הפרצות שלו מפויח, הפנים שלו שרוטות, הרגליים שלו חבולות, מתח את הרצועות, שבר את הרגליים. קיצור. או, אין. מה אין? לא נורא, לא נורא, בוא, בוא, מכינה. בסדר, בסדר, סליחה. שבו, שבו, קנה צדיקים. לא נורא, חברים, יש לכם שכר טורבו. אתם באים לעולם הבא, אומרים, חצי שיעור בזבזנו על זה, על דפים, אומרים לך, צו וזירוז, נכנסים חופשי. זכור מה שאמרתי לך, אה? יעקב. כאילו, צילום דפים וקובי, אתה מסודר. קיצור, אז היינו בסיפור של המלך. הוא רואה את הבן שלו, סיפור על הרב אליהו. זה סיפור על מלך, לא זה, כן. ואז, ובעצם, הוא ניגש אליו, אומר, מה קרה לך? אומר, אבא, אל תשאל, עשו לי, גנבו לי, שחטו, קיצור, זה, שם אותי בסיר, הייתי בעבודות כפייה. אומר, כן, אבל אתה יודע, שאתה צעקת, אבא, נזכרתי בשם שלך. נזכרתי במציאות שלך, וזכרתי את הקול שלך, וזה לא כל כך משנה מה עבר עליך, אתה יודע, אתה נשארת הבן שלי. כולם ככה מסתכלים על הסיטואציה הזאת, כל הכפר, ואז האבא מרים את הבן שלו, ופשוט לוקח אותו לתוך הענייה, ושט אל הארמון. אותו דבר, אותה צעקה של אבא, זה מה שקורה לעם ישראל במצרים, זה עכשיו הפרשיות שלנו, נכון? הפרשת השבוע, פרשת בשלח, פרשת בר מצווה שלי. כן, והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתי כי קרוב הוא. ואז מה כתוב שם? ותעל שבתם אל אלוקים, והקדוש ברוך הוא שומע את צעקתם ואת נעקתם, מה הם צועקים? אבא! ולמרות כל מה שקרה להם, הקדוש ברוך הוא שומע את הזעקה הזאת ואומר, וואו, זה הבן שלי, לא משנה מה קרה לו, לא משנה מה עבר עליו, זה עדיין הבן שלי, ואני מחויב אליו, ואני מכניס אותו בחזרה לבית המלוכה, אני עדיין רואה בו את הקרבה, ולא משנה כל השנים שעברו, וכל התהפוכות שקרו לו, וכל הנפילות שקרו לו, עדיין הוא נשאר הבן שלי, ולכן אני מכניס אותו לאונייה, ולוקח אותו לארמון. אותו דבר כל אחד מאיתנו. מה הוא מתאר פה? אומר שבן אדם נמצא בסעודה שלישית, הוא יכול להרגיש תחושה של ריחוק, אבל אחרי הכל, אחרי כל הריחוק, אתה נשאר בן. תשימו לב שהקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, יש גם לפעמים כשכתוב בנביא, שזה כמו איש ואישה, דוד ורעיה, נכון? אבל הקשר הכי חזק, זה קשר של אבא ובן. כי קשר של אבא ובן, זה קשר שאי אפשר לנתק אותו. אפשר חס שלום להתגרש. אפשר להתפטר. אבל אבא ובן, אבא לא יכול לבוא להגיד לבן שלו, אתה כבר לא הבן שלי, נגמר הסיפור. זה קשר ביולוגי. אותו דבר גם הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. מה שלא יהיה, מה שלא תעשה, לאיפה שלא נפלת, אתה נשאר בן אהוב. בסדר? אני קורא פה עוד פסקונת, וניפרד כידידים. ומגודל למסתתי ומאפס אפיסתי, אין עמידה ואין מציאות. נפשי מתחזקת ומתרעבת עוז, יעבור עליי מה? וצועקת גם כי אלך בגי צמרת לא רק אתה עמדי. גם בן הטיפש, העיוור והשבור, קורא את אביו המלך, אבי אתה, כמו שאמרנו עכשיו, אתה נשאר אבא שלי, גם מה שלא עשיתי. והיה כי ידחף לבין הטיפשים והמשוגעים, אם גם אז ליבו אחר אביו, יהמה, יצעק וירעש. אבי, אביו המלך יקרבהו, כמו שתיארנו בסיפור הזה. כי אף אם להתרחם אינו כדאי, מכל מקום כבוד המלך לא יתחלל, ומבין המשוגעים צעקת אבי המלך לא ישמע. כן, גם אני, בין להצילני, בין חס ושלום, לא, ליבי אחריך יאמה. אני יודע שאני נמשך אחריך, ואתה לא תזנח אותי, הקדוש ברוך הוא. ושמך נעים לי להזכיר, חיית ליבי ומאות עיניי הוא לקראתך אבי, ואף אם חשך ומלאה רפש נגד תואר קדושתך, כן, עשיתי מה שעשיתי, התכסיתי ברפש, התכסיתי בזבל, האם לא תחיש לקרבני? מה, בגלל שעכשיו יש עליי כל מיני דברים בלכלוכים, אני לא נשאר יעלום? מתחת לכל הזבל הזה אני יעלום. האם לא תתחלל כבודך עם מן האופל וצלמוות עליך, קריאת אבי ומלכי ירעש, גם כי אלר בגלל תמיד לא ירע, כי אתה עמדי? כי גם שם אתה עמדי. לא משנה מה שקרה לי, היעלומים הכי טובים נמצאים תחת הבוץ הכי גדול, נכון? יש מחלוקת, ובזה נסיים, בין אריסטו לאפלטון. האם בן אדם הוא לוח כתוב או לוח חלק? מה אתם אומרים? גם וגם. מה זאת אומרת? תסביר. טוב, טוב. טוב, אז בואו נסביר את זה. באמת, אומר רב יונתן אייפשיץ, האמת היא שבן אדם הוא לוח כתוב, אבל הוא מתראה כלוח חלק. כי מה שקורה, כתוב על לוח ליבו את התורה ואת המידות הטובות והמתוקנות, הוא יהודי, נולד ככה. אבל על גבי זה יש קצת זבל וקצת בוט וזה, מה שצריך לעשות, וקצת אבק, להסיר את האבק, פתאום, יש פה לוח כתוב, יש פה אש שחורה על גבי אש לבנה, כמו ספר תורה, נכון שיש את הקלף ועליו כותבים בדיו, יש את העצמות שלנו מלבנות, כן, העצמות, ואנחנו כל החיים שלנו כותבים עוד ועוד מעשים טובים. אנחנו לוח כתוב, בגלל שאנחנו למדנו את כל התורה כולה בבטן אימנו, ובעצם מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו עושים סוג של דז'ה-וו, חוזרים ללמוד את מה שכבר היה כתוב על לוח ליבנו, כי מלאך לימד אותנו את כל התורה כולה מראשיתה ועד אחריתה, ובסך הכל אנחנו חושפים את מה שכתוב, מסירים את האבק, מסירים את הבוץ, מסירים את הדברים הלא יפים, ואז מתגלה הנשמה הישראלית הטהורה. כן, איך? אצל הגיר, כתוב שכל הגירים, שורש נשמתם היה במעמד הר סיני, גם הם סוג של לוח כתוב מסוים. בסדר? חזק וברוך, חבר'ה תהיו בריאים, בשורות טובות, ישועות ונחמות ונקמות, לשבוע הבא אנחנו כבר נצלם את הדפים, ויהיה בסדר.